שלום עליכם רעים ואהובים. יום רביעי בשבת, פרשת בהר סיני, כבר אמרנו, כל הפרשה כולה עסוקה בהפנמה שלנו את חשיבותם של השמיטה והיובל. קשה לנו, קשה לאדם המודרני מאוד להבין את הכוח ואת האפשרות בכלל להגיע למקום שבו שדות חוזרים לבעליהם, שבו דברים חוזרים לנחלת האבות, והרכושנות מפנה את מקומה להבנה שבאמת גרים ותושבים אנחנו עם השם. חציה הראשון של הפרשה מתאר את הברכה הגדולה שתהיה בעולם אם נקלוט את הכל. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, וישבתם על הארץ לבטח. מהיום, מרביעי של פרשת בהר, מתחילה הפרשה לתאר את הקושי ומה קורה בעולם שאיננו מוכן לקבל את זה. בעצם, לכשנעמיק בפרשה מכאן ואילך, נגלה חמש פרשיות שאולי מתארות לנו את החיים. את החיים כמו שאנחנו רואים היום. ואולי מחזקות בנו את התפילה ואת התקווה, ואת האמונה ואת הצורך להגיע לבאמת באמת להיות גרים ותושבים עם הקדוש ברוך הוא. הפרשה הראשונה, פרשת רביעי, עוסקת במצב של קיימוך אחיך ומחר מאחוזתו. ובכן, הברכה היא כבר לא נחלת הכל. כן, יש אביון בקרב הארץ. ומפני דוחקו, הוא מוכר את הנחלה ליד מי שקונה ממנו. המחירה הזאת מגלה שלא הצלחנו לייצר מצב שבו כולם נקראים בדרור לכל יושביה. זאת אות ראשונה, ובאות הזאת אנחנו מחויבים לעזור לו. אנחנו צריכים להחזיק אותו ולהחזיר אותו לגאולה הזאת, ולעזור לו בכל בכל כדי שישוב לאחוזתו. ומה קורה אם אנחנו מתרשלים בכך? המציאות הולכת ונהיית קשה יותר. ואיש, כי אם קור בית מושב עיר חומה. אנחנו היום רואים רק את כל הרצף, אנחנו נדבר על הדברים האלה אחד לאחד בהמשך. ואיש, כי אם קור בית מושב עיר חומה, זה כבר קשה מהשלב הקודם. בשלב הראשון מדובר באדם שמכר את השדה שלו. הפעם מדובר באדם שמוכר את ביתו, את בית נחלת אבותיו. הוא גם מהבית שלו נושל מפני עוניו. שוב מזהירה התורה לעשות באיש את כל מה שראוי לעשות בו, כמו עולם שרוצה להשיב את העולם ליובל. ואז, אם אנחנו אכן נעשה כתורה ונשוב ונרחם, כי אז גם הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ואנחנו נוכל לחזור לכל. ואם לא, מופיעה הפרשה השלישית, הבאה. וכי ימוך אחיך, ומתי ידו עמך? והפעם הוא לא רק מוכר את שדהו, ולא רק מוכר את ביתו, אלא הפעם הוא מגיע לשלב שהוא נופל במצוקה שלו, עד שהוא לא רואה שום דרך להצלה, אלא ליפול לתוך נשך תרבית. והתורה מזהירה אותנו, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. וחוזרת ומתארת את המצב שבו האדם הולך ומאבד את חירותו בגלל הצורך הממוני לשרוד, והוא הולך ומוכר את עצמו תחת נטל הריבית, ובמרבית, לא תיתן אוכלך, אני השם אלוקיכם. חזרנו בנו מוטב, ואם לא תראו לאן הפורענות מגיעה, הפרשה הרביעית מכאן. כי ימוך אחיך ונמכר לך. כבר מגיעים לשלב נורא. לא את שדה הוא מוכר, לא את ביתו הוא מוכר. הוא גם לא נכנס לאיזה מין סרט שאין לו סוף של ריביות, אלא הוא פשוט מוכר את עצמו לעבד. הוא מוכר את חירותו, הוא משעבד את עצמו, וגם כאן באה התורה ונותנת קבוצה של מצוות כדי להחזיר אותו למצב תקין ולהחזיר את עצמנו למצב של כולנו גרים ותושבים אצל המקום, ליכולת נפשית להשיב שדות לבעליהם, היכולת להבין שהארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. ואז, כשגם לזה לא שומעים, מגיעים אל הכללה כמעט האחרונה, האחרונה בפרשה. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר וכולי. הפעם כבר לא מדובר באיש יהודי שמכר את עצמו לעבד. הפעם מדובר באיש יהודי שמוכר את עצמו לעבד לנוכרי בארץ. הוא כבר מוכר את עצמו לעבד לגוי או לעקר משפחת גר, כמו שחזל הבינו, הוא יכול להיות שהוא גם מוכר עצמו לעבד לעבודה זרה. מי שרואה את פרשת בהר באמת בראייה שלמה, רואה כאן רמזור אדום וירוק. רמזור שאומר, חבר'ה, אני יודע, כולנו יודעים שקשה לאדם לשחרר את העוצמה, לשחרר את הרגל מהגז, כמו שקוראים לזה אצלנו, לשחרר את להרפות, להבין שהשדה היא לא שלך, ואתה מחזיר אותה ביובל, ופעם ב-50 שנה הכל מתאפס, ושוב חוזרים בעצם לגאולה גדולה של גאולה תתנו לארץ. קשה לך לקבל את זה, ואז בעצם אתה ואני גורמים לזה שבכי ימוך אחיך, ועוד כי ימוך, עד למציאות הקשה הזאת של ונמכר לעקר משפחת גר. מי שמבין את זה לעומק, מבין שבתיאור הנוראי הזה שמתאר את התורה, עד שהיא מגיעה אל הגלות, עד שהיא מגיעה לרגע שבו כבר אין ברירה אלא לקחת אותנו לגלות, להחזיר אותנו למקום שבו אנחנו באמת באמת גאירים, ומהגאירות הזאת לשוב אל ארץ ישראל, לשוב אל הגאולה, שבה תפקידנו הוא לגלות שאלוקי הארץ הוא גם אלוקי נחלותינו. כשמבינים את זה לעומק, ניתן להבין שבעצם סיפור היובל בא לתאר את גאולת העולם, את גאולת האדם, וכאן העיקר, את גאולתה של השכינה. הקדוש ברוך הוא נגאל בגאולת הארץ. נדמה שזה הבסיס לפירושו המדהים והמופלא של האור החיים הקדוש, לפרשה שלנו ברביעי של היום. אור החיים הקדוש לומד את הפרשה הזו וגם חלק מהפרשות הבאות בפרשה, על היחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא. כי ימוך אחיך, אחיך אצל האור החיים הוא הקדוש ברוך הוא עצמו. הקדוש ברוך הוא שנקרא אחינו, אח ורע לישראל. וכי ימוך אחיך פירושו, כשיש מצב שאנחנו עושים לאותו האח, מצב שבו הוא מח. מה פירוש? עניותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מצליח להשפיע מטובתו, הוא לא מצליח להשפיע לעולם, הוא לא משפיע מטובותיו לתחתוניים, מפני אבונותיהם, כי ימוך אחיך. ואז כשאין השפעה, הוא מחר מאחוזתו. באבונותיכם, אומר האור החיים, נתמשכן המשכן, ונחרב המקדש, וניתן בידי אויבים. אז מה צריך לעשות? תשמעו את האור החיים, זה מדהים. ובא גואלו הקרוב אליו, אומר האור החיים, מי זה הגואל של הקדוש ברוך הוא? רק אחרי ההקדמה הזו אפשר להבין לאיזו עוצמה אפשר להגיע בהבנה של מה זה היובל. ובא גואלו הקרוב אליו, הוא הצדיק שבכל דור ודור, שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. עליו מוטל הדבר לגאול את השכינה, וגאל את ממכר אחיו. וכאן אני קורא מילים של האור החיים, הם לא תאמנה המילים הללו. שהגאולה תהיה בהעיר הצדיק את ליבות בני אדם. ויאמר להם, טוב, טוב לכם כי תישבו גולים מעל שולחן אביכם. אני מוסיף בסוגריים, ותמשיכו להרוויח פה ולהרוויח שם ולעסוק באגו שלך, אבל לגלות מעל שולחן אביך. איך קראנו לזה אתמול? להיות אתם התושבים והוא הגר? ומה יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה להיות סמוכים סביב לשולחן אביכם. וכך הולך הקרוב של הקדוש ברוך הוא וגואל את הקדוש ברוך הוא על ידי שהוא מאיר את לבותינו. ואם הוא לא מצליח לעשות את זה, תשמעו את דברי האורחה עם הקדוש על זה, על השאלה אם אנחנו הצדיקים, אם הצדיקים שבנו יעשו את הפעולה הזאת או לא, על זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אל בון הבית העלוב של האחוזה שלו שנמכרה בית המקדש. ואז הדבר הוא נורא, ואיש כי לא יהיה לו גואל, ואם לקודש ברוך הוא לא יהיה גואל, ולא יצליחו לעורר, וגם לא יהיה את הצדיק שיעורר. לשון האורחה, אם אין איש שם על לב, אין מנהל ואין מחזיק, שמה תאמר חס ושלום עבדה תקווה? על זה אומרת התורה, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. נורא. והשיגה ידו, הקודש ברוך הוא, השיגה ידו, כמו יד השם הייתה בם, באותם הייסורים, באותה שליחת היד והגלות, בא הוא ימצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, ושב לאחוזתו. אין קריאה עמוקה יותר, שבא ללמד את כולנו, מה קורה בעולם, שבו אנחנו הגרים והשכינה חיה בקרבנו כתושב של קבע. שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.